אני משתתף בצערך. בדרך כלל ככה זה מתחיל. והאמת שבדרך כלל שם זה נגמר. בלי לשאול how you really feel. כי למי יש זמן בכלל? יש עבודה מחר. והזמן מתקדם ועובר, החיים ממשיכים. ובתכלס, כולנו ידענו שלשם זה מוביל. הרי אף אחד לא עוזב את העולם הזה בחיים. והכאב הזה שנשאר בגוף, אומרים של הנצח, הגעגוע הזה שמדי פעם מרים גבה, מרגיש כמו פצע שעשוי מקרח. הוא צריך להפשיר לפני שניתן יהיה אותו לקלף ולהגליד. והאמת שלמרות שמעולם לא נפטר לי מישהו קרוב, לפעמים אני מת מפחד רק מלחשוב איך זה ירגיש. אבל כלפי עצמי אני מרגיש די אדיש. הרי בכל יום שעובר, האור נהיה רפוי, השיער מתבהר, ובלי ששמת לב, אתה כבר אדם אחר. ואולי זאת מתנה? שלכל העסק הזה יש תאריך תפוגה? אז נכון, היום הזה כנראה יתפוס אותך בהפתעה, בעבודה, בבנק, בחופשה, או סתם שרוע במיטה. ואולי אם בכל יום בבוקר, נזכיר לעצמנו שהיום עשוי להיות היום האחרון, נוכל לחיות במצב יותר נכון. להיות אנשים טובים יותר, לרדוף אחרי החלומות שלנו לאורך זמן, להפסיק לחפש ביטחון ולהסתתר מאחורי מסך עשן. לקחת יום חופש, היום, כי זה מרגיש לי כמו יום בן זונה לקחת יום חופש. ובעצם מי אמר שזה בכלל הסוף, אחרי שלגמת את הנשימה האחרונה? אולי הכל חוזר חלילה? אולי יש גן, קטן, לבן, רגוע ושלב. רק דבר אחד אני יכול לומר בוודאות. שאם יש שם רק שחור, זה די בסה למות.
למה?
טבולה ראסה.
למה?
האמת שמאחורי הטבור.
למה?
בהנחיה?
למה?
אורי מויאל.
אבל אני לא מוצא עניין בשיחות חולים, לא אכפת לי איפה יש את הצימרים הכי שווים, לא מוצא הקשר ישיר בין אהבה.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 3 של טבולה ראסה. אנחנו מתקדמים. איתי היום נמצאת נועה סידי. מה שלומך נועה?
היי. מאוד מרוגשת גם מהמעמד וגם מהקטע עכשיו ששמעתי.
Yes. אז כבר נשמע מה את חושבת עליו. אני ככה רוצה לספר קצת למאזינים שלנו מי את, מעבר לזה שאנחנו חברים טובים. אז לך קוראים נועה סידי. את במקור מראש העין. היום את דיירת חדשה בשדה נחמיה, לא מזמן עברת.
נכון.
בת 28, את אחות קטנה לכמה אחים יש לכאור בתחקיר?
ושני אחים גדולים.
שני אחים גדולים, לומדת פסיכולוגיה בתל חי, בעבר עסקת בבועות, ויש לך אהבה בלתי מוסברת לצבע סגול. מה שלומך?
נכון. אני מצוין. איזה כיף לשמוע את הרשימה הזאת.
נכון, רשימה מחמיאה.
כן, נשמע טוב. אבל אני אגיד שזה לא אהבה לסגול, כמו משיכה לסגול. משיכה זהותית מאוד.
אוקיי, אוקיי, מה זאת אומרת? מה בעצם ההבדל בין אהבה למשיכה? או, אנחנו ממש יכולים לפתוח נושא שלא תכננו לדבר עליו.
לגמרי אחרת. אני חושבת שאהבה זה משהו שנעים לי בחברתו, ו... המשיכה שלי לסגול היא משיכה, היא כוח שאני מרגישה את המתח בינינו. ואני באמת מרגישה שונה עם סגול ובלי סגול. נשמע מאוד מוזר בלי הקשרים.
מעניין. אז אני אזכיר לך טיפה יותר להתקרב למיקרופון. והיה לי איזה הערה מצחיקה בראש לגבי ההבדל בין אהבה למשיכה. ואני לא חושב שאנחנו עוד מספיק עמוק בתוך הפרק בשביל להגיד אותה. ככה אני אתחמם. טוב, אז אמרת, אני לא יודע, את אומרת, נתחיל להתייחס מעכשיו לפואטרי, את רוצה, או שנדבר קצת מה העניינים?
אפשר להתחיל בזה.
אוקיי.
ונתקדם.
יאללה, דברי אליי.
קודם כל, מעבר לזה שאני מאוד אוהבת לשמוע אותך, את הפואטרי שלך,
תודה.
היה משהו שתפס אותי, שאמרת שבשביל לעבור הלאה, הפצע הלב צריך קודם להפשיר לפני שהוא מגליד. ומאוד אהבתי את זה שזה יש את ה... בעיניי, יש את המקום שאנחנו... כאילו זה לא פשוט דלת שנפתחת, זה לא מעשה אחד. זה גם להפשיר, לתת לדבר הזה איזושהי תנועה, וגם לתת לזה להתקשות ולהגליד ולעבור הלאה, כאילו ולהתחדש. יש משהו לפני ההתחדשות.
אוקיי, אוקיי, אז אולי ניתן כזה טיפה קונטקסט למאזינים על מה אנחנו מדברים ואיזה יום היום. אז אני מניח שאנשים יודעים כבר מהשם וגם מהפואטרי. דרך אגב, אני חושב להתחיל לתת שמות מגניבים לפרקים ולא סתם את הנושא הכללי. אני חושב לקרוא לפרק הזה, למה מי מת? מה את אומרת?
מדהים, אהבתי.
אהבת? אז אנחנו באמת מדברים פה על מוות, ו... טוב, את ממש הרמת להנחתה, ואנחנו נכנסים ישר לנושא. אז את רוצה לשתף אולי טיפה בסיפור האישי שלך כזה, ואז נמשיך טיפה יותר לקונטקסט, או שאת רוצה שנדבר קודם כל על הנושא באופן כללי?
אני יכולה להציג, ומקסימום תמשיך לשאול שאלות ונחקור פנימה.
יאללה.
אז בגדול, אבא שלי נפטר ממחלת סרטן לפני 7 שנים, בערך חודש לפני גיל 21 שלי, והוא היה חולה במשך 0.5 שנה, מה שאומר שזה היה יחסית מאוד מפתיע, כאילו עד שבאמת הצלחתי...
איזה סרטן?
סרטן ריאות, הוא היה מעשן 30 שנה, איזה 3 קופסאות ביום.
ושגילו לו את המחלה, זה היה, כאילו, את אומרת שזה היה מפתיע, אז אני מניח שזה לא היה בשלב מתקדם שגילו לו את זה.
גילו לו את זה בשלב מאוד מתקדם, גילו לו את זה בשלב 3 מתוך 4, אם אני לא טועה, והם לא נתנו לו צפי של החלמה. כאילו, הם גילו את זה ואמרו שזה משהו שצריך לדעת איך להתמודד עם זה, ולהכניס את זה לחיים, ולא דווקא איך לנצח את זה.
כאילו מראש לא היה איזשהו אופק לאיך יוצאים מזה, לאיך מנהלים את המאבק, נקרא לזה?
לא, אני גם לא חושבת שהיה דיבור במשפחה על זה של איך יוצאים מזה, כי אבא שלי גם בהתחלה הוא הרגיש, הוא ידע, הוא אמר לאנשים וללקוחות ולמשפחה, אני עוד 0.5 שנה הולך למות, חבר'ה.
וואלה.
כאילו ברגע שהוא ידע ששמע שהוא חולה סרטן, הוא ידע.
וואו. אוקיי, אוקיי. את רוצה שנחזור עכשיו טיפה למה שהתחלת להגיד על הפואטרי לפני, איך יש לנו טיפה יותר קונטקסט?
מה אני עוד יכולה להגיד?
כאילו, דיברת על זה ש... כאילו, אני חושב, אני אזכיר את המשפט, אני לא כל כך זוכר אותו, אבל כאילו, שכשיש פצע, אז צריך לתת לו קודם כל להפשיר, ואז להגליד. אז מה זה העיר אצלך? כאילו, לאן זה לקח אותך?
שלפעמים שאנחנו מתמודדים עם מוות או אובדן מאוד גדול, אנחנו ישר חושבים על הדבר הבא, על ההתחדשות, על ההגלדה, על להצמיח אור חדש, לקחת את הדבר ולעבור הלאה. ויש לב לפני זה, לפי דעתי.
אולי אפילו כמה.
כן, כי זה מרגיש לי באמת משהו שאנשים, דבר ראשון... אומרים, דבר ראשון, כאילו זה המחשבה, קרה לי עכשיו משהו רע, ואני אצא ממנו. אני אצא חזק יותר, אני אצא ככה, אני אצא הלאה. ובמקרה שלי, ועוד כמה שצא לי לפגוש ולדבר בשנים שעברו גם אובדן קרוב, יש איזושהי הסכמה על ההבנה הזאת, וההבנה הזאת, זה גם למה אהבתי שזה אפשרה, היא הופכת אותך לנוזל. כאילו יש איזשהו משהו שהוא כבר לא יציב, ורק מתוך התחושת חסרת בסיס הזאת, יש מקום להתחדשות. אבל עד שלא באמת נרשה לעצמנו לחוות את את הקשיחות של ה, של הקרח, ואת ה, אולי תנועתיות של המים אחר כך, אנחנו לא נצליח באמת להתחדש, אנחנו רק כל פעם נשים עוד שכבה על פצע פתוח, ועוד שכבה על פצע פתוח.
קודם כל, כאנקדוטה קטנה לצד, אז שהתכוננתי לפודקאסט, לא ספציפית הזה, אלא לפודקאסט בכללים, אז שמעתי, סיפרתי על זה כבר למאזינים, ששמעתי פודקאסט שמסביר איך עושים פודקאסט. והסבירו שמה, שבדרך כלל את הרבע שעה הראשונה של השיחה, אתה רוצה כזה להפשיר את ה, אפרופו הקרח, להפשיר את הקרח כזה בין האנשים, כדי לגרום לאווירה יותר נינוחה, ואז כזה הבן אדם שמולך יתחיל להרגיש יותר בנוח, ואז יהיה אפשר לדבר על הדברים. וסך הכל יש פה וייב שאני מרגיש שאת מרגישה בנוח, ואת כאילו לגמרי בתוך ה,
זהו, באתי להגיד, אני לא, אני, אני פחות צריכה את האפשרה.
כן? תמיד?
לא, לא תמיד, אבל דיבורי מוות עושים לי את זה.
זהו, אני יכול מאוד להזדהות. אני כאילו אוהב ישר להיכנס לג'וס.
גם יש משהו, כאילו כל הפודקאסט שלך הוא ברוח הטבו, הוא ברוח הדברים שלא נעים לנו להציג לציבור. וגם בתור מישהי שחוותה אובדן ואנשים שלא חוו אובדן, זה משהו שלא נעים לדבר עליו. ואחד הדברים שאני אוהבת בחיים זה באמת הטבו, יש את הריגוש הזה שאפשר לדבר על משהו שרוב האנשים כאילו מעדיפים שלא. וברגע שבאת והזמנת אותי לדבר על זה, הייתי כאילו,
אוקיי, אוקיי, רגע. אז לפני זה דיברת על, על, כאילו שאמרת שיש עוד אנשים בחיים שלך שחוו איזשהו אובדן, וביחד כאילו איכשהו הצלחתם להבין ש, צריך לתת לדבר הזה, כאילו באמת להפשיר ולהיות בו. דיברת על להפוך לנוזלית. קצת איבדתי אותך. את יכולה לחזור על זה בצורה קצת יותר ברורה, נקרא לזה.
אני אנסה. כשאני, עם השנים, יצא לי בחוויה שלי, אני נגיד חודשיים, שלוש אחרי המוות, טסתי להודו פעם ראשונה, גיל 21, ונתה לגמרי מתוך בריחה ומתוך רצון לחוות או לנסות להבין איך החוויה הזאת משפיעה עליי. ובחודשים הראשונים לא הסכמתי להגיד לאנשים שאני, שאבא שלי מת, שאני בשנת אבל הראשונה, שממש לפני כמה חודשים הייתי בבית חולים והייתי איתו בחדר בנשימה האחרונה. זה משהו שלא הרשיתי לאנשים לראות אותי ככה.
בקטע שאת אומרת לעצמך, אני יודעת שהדבר הזה קרה, אני לא רוצה להתמודד עם הדבר הזה עכשיו.
זה לא עניין שאני לא רוצה להתמודד. קודם כל, אני לא נעים לי להגיד את זה, אבל השנה הראשונה, החודשים הראשונים, חס וחלילה שאני לא מזלזלת באף רגע של מישהו, אבל הרוב זה הכחשה. אתה מבין שזה קורה, אבל להגיע לעומק הכאב בעיניי לוקח המון חודשים וכמה שנים, שנייה להבין ובאמת לתת לעצמנו להרגיש את החוסר ואת הבור שהבן אדם הזה היה עבורנו.
זאת אומרת, כאילו את אומרת על עצמך, אבל את גם אולי רוצה להגיד את זה באופן כללי, שבדרך כלל בתקופה הראשונית, נגיד שבוע, חודש, חצי שנה, כל שנה. אחד אינדיבידואלית, שנה אולי יותר, זה קודם כל מצב של הכחשה, זה לא מקום של כזה, אני בסבל נורא, אבל אני שם את זה בצד כי אני לא יכול להתמודד, אתה בכלל עוד לא מגיע למקום שאתה מבין שאתה קרה משהו שאתה צריך להתמודד איתו.
אני חושבת שזה גם וגם, כי יש איזה מקום, גם בחוויה שלי הייתה ככה של, זה גם הסיבה למה סיפרתי לאנשים. כי הייתי, הבנתי שזה קרה, מאוד כאב לי, הרגשתי את החוסר שלו, אבל לא הרגשתי, לא יכולתי, לא רציתי להזדהות עם נועה היא זאתי שאבא שלה מת עכשיו. הייתי צריכה למצוא מי היא נועה, בנוסף לזה שאבא שלה מת. כי אחד החששות שהיה לי באותה תקופה, שכל הזהות שלי היא נטו הדבר הזה, היא נטו אבא שלה מת מסרטן.
למה בעצם? כאילו, ממה נובע החשש? כי אם אני נועה שאבא שלה מת, אז מה? אז אני חלשה? אז אני, זה מה שמאפיין אותי, זה מי שאני, אין משהו מעבר לזה?
אני חושבת שזה גם בא מתוך מקום של החשש שלי לתת לכאב ולאובדן להשתלט עליי. שלא יקרה מצב שאני רק יושב במיטה כל היום והפקה. אני חייבת לצאת עם חברים, אני חייבת טוס לעוד, אני חייבת לעשות עוד דברים, אני חייבת להרגיש... אני חייבת להרגיש את, את הדברים שעושים לי טוב, כדי להבין שזה לא עכשיו, זהו, יש לי טראומה, ואני כל החיים שלי אהיה עם, עם סטיקר על הראש. וזה משהו שהבנתי באמת מהשבועות הראשונים, של להבין שכאילו, אני מסוגלת גם להרגיש את האבל ואת הגעגוע, ואני מסוגלת גם להרגיש שמחה וקרבה עם אנשים אחרים, כי אצלי לפחות היה מאוד אשמה, האם אני מספיק עצובה, האם אני מספיק שמחה, כאילו...
האם אני יותר מדי שמחה.
נכון. האם אני בהכחשה, האם אני סתם גורמת עצמי סבל שאני נזכרת בו, כאילו יש מין תחושה שהיא באמת איבוד זהות. כאילו אצלי בחוויה שלי לאבד אבא, שזו דמות כל כך מרכזית, זה שמיטה של קרקע מתחת לרגליים. גם זה בגיל יחסית מאוד צעיר. כאילו זה, הם גילו לו שבוע אחרי שהשתחררתי. הוא נפטר חצי שנה אחרי שהשתחררתי. כאילו עוד לא היה לי תוכניות, עוד לא, זה פעם ראשונה שצאתי ממסגרות, לא ידעתי עדיין מה עושה לי טוב, ומה הדברים שאני רוצה להגשים בחיים, ושאר קיבלתי, בום, אבא שלך מת.
אז באמת, כמו שאמרת, כמה חודשים אחרי שהוא נפטר, את טסת להודו. ואת, כמו שאני עושה על כל אחד, אז עשיתי גם עלייך תחקיר. אנחנו נגלה של מי היה תחקיר. אבל, ממה שכתוב לי פה במידע שלי, אז באמת, כמו שאמרת, אז באמת זה לא משהו שהוא עלה. בחודשים הראשונים של של הטיול. את יכולה לתאר פחות או יותר איך היום נראים החודשים הראשונים, או הטיול שלך באופן כללי, אם את מרגישה שהוא היה באופן רציף, כאילו באותו וייב? כאילו, איך ההתמודדות שלך הייתה עם הדבר?
יחסית לאובדן, יש... תראה, זה לא שלגמרי הייתי בהכחשה לדבר הזה. זה לא משהו שאני חושבת שאפשר לעשות, להיות בהכחשה. זה גם אחד הדברים שאני אומרת לאנשים שאני פוגשת, שבאמת חוו אובדן בזמן מאוד קרוב, שלא באמת אפשר להיות בהכחשה לדבר הזה. כאילו כל החודשים, כל החצי שנה שהייתי שם, אבא שלי נפטר ב-25 לפברואר. כל פעם... ב-25 לחודש, קמתי הפוכה, בוכייה, כאובה, לא הבנתי מה קורה לי, לא הבנתי באיזה דאון אני נמצאת, איזה סמים לקחתי, לא הבנתי מה קורה, עד שראיתי את התאריך והבנתי. ככה זה היה בשנה וחודשיים הראשונים, כל חודש ב-25, גם ששמתי לב וגם שלא, התאבלתי. כאילו זה היה מין אפילו, כאילו כמו מחזור, כמו וסת.
אבל בעצם בלי, כאילו בלי להוציא את זה החוצה, עם עצמך.
בלי להוציא את זה החוצה. זה היה נטו עם עצמי, זה היה לכתוב לעצמי, זה היה לדבר עם עצמי, זה היה לפקוט עם עצמי, זה היה לעלות לגג ולעשות בועות לעצמי. זה היה דברים שהם נועדו נטו להבין איך אני מתמודדת איתו.
כאילו... טוב, אני אספר איזה משהו כזה קטן על עצמי. מהילדות, ואחר כך אולי ניכנס לעוד נושא. אני זוכר את עצמי בתור ילד קטן, שוכב במיטה הרבה פעמים, עוצם עיניים ומדמיין איך זה ירגיש להיות מת. כזה, ואני מנסה להתרכז בשחור ובאין כלום ובאין מחשבות, ואז אחרי כמה שניות שאני בתוך המחשבה הזאת, אני פשוט מתעורר בבעתה, ואני כזה, יו, אני לא יכול למות. כאילו, זה הדבר הכי מפחיד ונורא שיש. ותכלס, וזה גם סיימתי את הפואטרי, שכאילו, אם זה רק חושך וזה, אז זה בסה. כאילו. ולקחתי פה איזה ציטוט, שאני לא זוכ... לא, לא רשמתי מי... מי... מי אמר אותו, אבל הוא הולך ככה.
אז נבקש סליחה ממי שאמר את זה, ונגיד לו תודה בכל מקרה.
אנחנו מתנצלים, ויש עוד ציטוט אחר. מוות הוא הסוף, רק אם אתה מניח שהסיפור הוא עליך. סתם, זה מרגיש לי כזה שזה אולי קצת מתחבר לנושא שלנו. יש לך משהו שעולה לך מזה?
קודם כל, אני אגיד שיש את ההתמודדות עם מוות של אדם קרוב, ויש באמת את ההתמודדות של מוות באופן כללי, בתור בני אדם, בני חלוף. אני ממש אהבתי את המשפט הזה. אני לא יודעת מה זה מוות, ואני יכולה להגיד שאחרי שאבא שלי נפטר, כל מה שהאמנתי או הרגשתי, אלו רוחות ומלאכים וגולגולי נשמות, נמחק. ברגע שהוא מת, הייתה לי מין הסכמה עצמית שהדברים האלה לא קיימים, והם לא יכולים להיות קיימים.
ושמה כן קיים?
אז זהו, אז גם אני, אם אני חושבת על עצמי, ואני חושבת על החושך, ואני חושבת על, על חוויה שהיא... ללא גוף, והיא ללא איזושהי מסגרת, ומין נאטינגנס, אז זה מפחיד אותי פחד מוות.
כאילו תמיד אומרים כזה, תחשוב על מה היה לפני שנולדת. זה מה שיהיה אחרי, כאילו. ולא היה כלום.
אי אפשר לדעת.
לא, אי אפשר לדעת.
אבל אחד הדברים שאני נגיד באמת במשך המון שנים, גם אחרי המוות, אני... היה לי תקופה שפחדתי מהחושך. פחדתי ללכת לישון, פחדתי מהחושך, פחדתי מהנאטינגנס. ואני חושבת שבאמת, אם אנחנו לא מסתכלים על החוויה הסובייקטיבית שלי, אלא באמת על החוויה של העולם, לי זה נותן איזושהי נחמה, כי זה הופך לי מנאטינגנס לאפשרות להכל. קצת מתחבר לי גם לפילוסופיה הסינית.
אוקיי. Okay. עוד מילים בבקשה.
שפעם בחוויה שלי, שחור היה סוף, היה רקנות, היה שום דבר מוחשי. או משהו שאני יכולה לתפוס. והיום אני מנסה, ממש ממש מנסה, רוב הזמן, לראות את החושך הזה כלא ידוע, כמקום שממנו אפשר להיווצר דברים. כאילו, כמו שאמרת, לא להסתכל רק על הסוף, אלא גם איפה זה התחיל. מה היה לפני?
אני אמרתי את זה בקטע הכי לא כיפי שיכול להיות.
אני מסכימה איתך, אבל אני גם מאוד מאמינה שאנחנו, אם שנייה ניקח את זה למקומות קצת אחרים, אנחנו כרגע בחוויה אנושית, סובייקטיבית. כאילו, אנחנו... זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות. אני לא חושבת שיש לנו זיכרון מוחשי או תחושתי של מה היה לפני או מה היה אחרי.
לא, זה בדוק, אין לנו.
אבל זה תמיד עניין אותי, אבל אני כן יכולה להגיד שבאמת מאז המוות של אבא היה לי מאוד דיס על לחשוב על הדבר הזה. כאילו אותי מאוד חששתי... לא יודעת, נגיד מרוחות, אז פתאום חשבתי, מה יקרה אם הוא יבוא אליי?
וואה.
מה יקרה אם אני אהיה עכשיו עם מישהו שאני יודעת שהוא לא מחבב, ופתאום הוא יופ... כאילו, והוא יראה את זה. היה לי מאוד דיסוננס של האם אני רוצה שהוא יהיה חלק מהחיים שלי, או לא.
וואי, זה מעניין, כי זה כאילו מוביל אותי לשאול, כאילו, אני גם רוצה לשאול, כשעשיתי עליך את התחקיר, אז... בסדר, דיברתי עם חברה שלך, שגם אבא שלה נפטר. ומה שהיא אמרה לי, זה קודם כל שיש את החיים שלפני, ויש את החיים של אחרי. כאילו יש הבדל שהוא מאוד ברור, שמעניין אותי, כזה להבין מה הוא. וכאילו, קודם כל, היא גם אמרה לי שזה מאוד מבגר. ואז אני כזה חשבתי, כאילו מחשבה שהיא קצת שחורה, שהרבה אנשים ש... ש... עשו משהו מאוד מיוחד עם החיים שלהם, אז כזה, אתה פתאום מגלה שנפטר להם איזה הורה, או שהרבה פעמים אחרי שנפטר לאיזה מישהו הורה, אז כאילו הוא מבין את המשמעות של החיים, ואת כמה שהם קצרים, והוא מממש את החיים שלו בצורה יותר טובה. אז קודם כל, את מתחברת לדבר הזה שיש לפני ואחרי, ושזאת חוויה מבגרת?
אני לא יודעת אם מבגרת, אבל בטח. אבל אני יכולה גם להגיד שיש לי המון דברים, המון אירועים בחיים שאני מרגישה שהם היו לפני ואחרי, אבל אין מה לעשות. אני זוכרת, כאילו היה רגע, אבא שלי היה בשבוע האחרון שלו מאושפז, והוא קצת לא בהכרה, הוא היה סבל מאוד מכאבים, ודחפו לו את כל התרופות האפשרויות שיש, המשככות כאבים. ובסוף הציעו לנו, כי הוא כבר לא היה בהכרה, מורפיום. שמורפיום ברמה מסוימת בסופו של דבר, בוא נגיד את זה במילים יפות, מאפשר לגוף לנוח, ונגיד את זה במילים לא יפות, הורג ומשחרר. והיינו איתו בנשימות האחרונות, ממש, כל המשפחה, והייתי בחדר, ואני זוכרת גם שראיתי פתאום את החוסר, את הרגע שהוא נהיה גוף, באמת. ואני זוכרת שיצאתי החוצה, והיו שם משפחה וחברים, ונפער בור מתחתיי, ורגשתי שאני נופלת, וגם באמת נפלתי, ומישהו תפס אותי, והתפיסה שלו גם נתנה לי עוד יותר ליפול. יש משהו בעולם שאין לי את אבא שלי. יש משהו בעולם שאני כבר לא ילדה של אבא שלי. מעבר לבן אדם המדהים שהוא היה, ומעבר לקשר שהיה לנו, איבדתי חלק מהזהות שלי. איבדתי משהו שנשענתי עליו, איבדתי משהו שהייתי גאה בו, איבדתי משהו שגדלתי איתו כל החיים, שאני מכירה את עצמי דרכו, שהעיצוב שלי הוא דרכו, זה משהו ש תמיד צחקתי מאמא שלי, מה יותר נורא, לאבד את אבא, או לאבד בן זוג של 40 שנה. כי שניהם מאוד מעצבים, אבל בדרכים שונות. ולמה את גם אבא וגם בן זוג.
ומה היא אמרה לך?
היא אמרה בן זוג. אבל אבא שלה נפטר שהייתה כבר כזה עם 3 ילדים וזה, והיא כן חוותה המון ממנו. כאילו בסופו של דבר היא הייתה יותר שנים עם אבא שלי מאשר עם אבא שלה, כאילו עם סבא.
כאילו, את מדברת, וכאילו, תאר את החוויה, ואני כאילו, אני מתחיל להיכנס לי פחד. כאילו, זה ממש, קודם כל, אני חושב שזה מאוד אמיץ. יש לי דרך לדבר על זה ככה.
זה בגלל שאתה חושב על עצמך, או כשאתה חושב על המחשבה לאבד אבא או מישהו מהמשפחה?
אני חושב על עצמי, אני חושב על לאבד מישהו מהמשפחה. אני גם אמרתי את זה בפואטרי של ההתחלה, אף פעם בחיים שלי לא איבדתי מישהו שהוא קרוב לי. עכשיו, באופן כללי, אני גם מאוד נזהר בלהכניס אנשים לחיים שלי. אפשר לנתח את זה מ-1,000 כיוונים למה זה קורה, אבל זה כאילו, זה מה שקורה, אבל זה ממש 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 מפחיד אותי לאבד מישהו שהוא קרוב לי, ושאת כאילו מתארת את זה, זה נשמע לי כמו איזה מין התפרקות כזאת של, כאילו אתה לא יודע מה יצא ממך בצד השני. כאילו
אתה לא יודע אם תצא.
כן.
מצד השני.
כן, כן.
כאילו יש באמת משהו שמישהו מת, משהו מת איתי. כאילו יש משהו שאתה באמת, כן, לגמרי יש את החוויה של לפני ואחרי. וזה מה שהיה לי קשה להבין בשנה הראשונה. לא הסכמתי להיות האחרי.
האמת שהבאתי לפה, אני ככה משכלל את התחקירים שלי מפעם לפעם, הבאתי מודל של התמודדות עם אבל, של מישהי שנקראת אליזבת קובלרוס.
מאוהבת בה.
אני אקריא ככה בקצרה את חמשת השלבים, כזה יש לי גם פירוט עליהם, אבל טוב, בוא נתחיל. אז הראשון הוא הכחשה, השני הוא כעס, השלישי הוא מיקוח, שזה פחות רלוונטי לבן אדם שמאבד מישהו, לבן אדם שהוא מתמודד עם המוות, הרביעי זה דיכאון, והחמישי זה קבלה. וכאילו בא לי להתחיל דווקא מהסוף, עם הקבלה, של כאילו זה מתקשר לי למה שאמרת, שבשנה הראשונה לא היית מוכנה לקבל בכלל את התהליך הזה, וגם לזה שהכל משתנה, ושאתה משתנה, אז כאילו הדבר היחיד שאני יכול להקביל את זה אליו, זה שהפרידה הראשונה שהייתה לי בחיים, אז היא הייתה מבת זוג, והיא הייתה, הפרידה שלי הייתה מאוד קשה, ואני גם מרגיש שהיא שינתה אותי באיזשהו אופן, שקצת הלכה לי התמימות אולי, וכזה, לא יודע, נהייתי כזה, אפשר לקרוא לזה יותר בוגר, כאילו באיזשהו מובן, כזה הבנה של כאילו אנשים הולכים, כאילו אני חושב שאתה מתמודד עם אובדן על מישהו, אז אתה מתמודד עם משהו שלא חשבת שאי פעם אתה תצטרך להתמודד איתו, ושלא חשבת שאתה מסוגל לדמיין את החיים שלך בלעדיו, אבל אין מה לעשות, כי החיים ממשיכים ואתה, וזה המצב, כאילו זה או שתמשיך או שאל תמשיך, כאילו, או ש, לא יודע.
אני לא יודע זה. זה הנרחב.
מה זאת אומרת? כאילו, אני התכוונתי בה, לא יודע, אני הולך איתו, כאילו. כזה.
אני שמחה שהשבטה את זה לפרידה מבת זוג. משני צדדים, אחד גם כי אני שנה לפני המוות של אבא עברתי גם פרידה עם מישהו שהוא היה מעבר ראשונה והכל, ואני זוכרת שבמוות של אבא הרגשתי רגשות מאוד דומים. וגם לאחר מכן, כל פרידה אחרת שהיה לי עם בן זוג או אדם שאהבתי, האבל, ההסכמה שמשהו נגמר והוא לא יכול לחזור יותר ושאין לי שליטה בזה וההבנה שזה נגמר, אני אגיד את זה עוד פעם כי לפעמים קשה לנו להבין את זה, היא מאוד דומה למה שהיה לי עם אבא.
את מרגישה שאת עברת את השלבים שדיברתי עליהם? שכאילו היה לך הכחשה אמרת. כעס היה?
האמת היא זה מעניין לשאול, אפשר לבדוק את זה, כי אני בערך נגיד 4 שנים אחרי המוות, 3-4 שנים אחרי המוות, הגעתי למצב שלא הצלחתי לבכות על אבא שלי.
כאילו, בכית בשנים הראשונות, ואז פשוט זה באיזשהו שלב נחסם?
כן. אני זוכרת את היום הזה, שבאתי לקבר, שמתי את השיר שהזכיר לי את המוות שלו, את התקופה הזאת, לבשתי את החולצה שלבשתי בשבעה, כאילו עוד שנייה שמתי באמת כתורת, הכל בשביל להיכנס לאווירה של הנה, אבל, מוות, בו-הו-הו, בואי תפקי. ולא הצלחתי. הרגשתי כאילו איך אני לא מסוגלת ואני לא מרשה לעצמי להרגיש את החוסר. ואחר כך הלכתי לסדנה של ילד פנימי 5 ימים, ושם פתאום היה לי מין זיכרון, פתאום הבנתי שאני ילדה כועסת, משהו שלא הסכמתי לעצמי, זה רגע שלא הסכמתי לעצמי, להרגיש.
כאילו במילים אחרות, שכעסת על עצמך, לא יודע, שאת בחלשה, כאילו, אז אני לא רוצה להיות יותר חלשה?
לא, זה היה פשוט כעס, באופן כללי, תחושת כעס, רגש כעס, היה לי מאוד קשה גם כלפי אחרים, כאילו רוב הפעמים שהיה כעס, זה היה באמת יותר כעס שמופנה אליי, לא הרגשתי בנוח לפנות כעס למישהו אחר. מבחינת האבל, המוות על אבא, הכעס,
לאו דווקא, אני כאילו חושב שזה מתייחס לאבל על הבן אדם שהלך, כעס על הבן אדם שהלך, כאילו כמו כעס, באופן כללי כזה. כאילו כעס על העולם, כעס על אנשים שלא מבינים, כעס על עצמך, שאתה לא מתקדם מהדבר, כעס פשוט, זה לא חייב להיות, אני חושב, כעס על הבן אדם שהלך.
אז על זה שהוא מת, אין לי כעס. כי באמת אחד הדברים אחרי המוות, זה הזכיר לי כמה אנחנו באמת שבריריים, כמה הכל רנדומלי, או לא רנדומלי, אבל החוויה שלנו היא רנדומלית, וכמה... כאילו מין שום דבר כזה לא משנה כבר.
Mm-hmm.
אבל לא מתוך מקום עצוב, אלא מתוך מקום של מלא אפשרויות.
אוקיי. Okay. כאילו אותי זה לקח קצת למקום כזה של דיכאון. כזה של שום דבר לא באמת משנה. כאילו בסוף כולנו נמות. ו...
אז בשנה הראשונה לא באמת הרגשתי את זה. זה בא אחר כך. זה בא כמה שנים אחר כך.
אוקיי. Okay. אז באמת השלב הרביעי זה דיכאון. כאילו על דיכאון כתבתי מהמודל עצמו שכתוב בשלב זה קשה לעודד את המתאבל ותחושת הדיכאון מהווה עיבוד רגשי חשוב של המצב שתוכל להוביל אותו לקבלה והשלמה וההמלצה בשלב הזה היא לתמוך מתוך קשב והבנה.
אני אוהבת אותה.
את מכירה אותה?
כן, שמעתי כמה הרצאות וקראתי את הספר שלה.
היא בחיים?
אני חושבת שכן.
וואלה.
כן, ומי שלא מכיר, ואני נורא ממליצה להכיר אותה, היא, אם אני לא טועה, היא פסיכולוגית או לא יודעת מה, דוקטור כלשהי, שהיא מלווה משפחות ובעיקר ילדים למוות. אני חושבת שהספר שלה קוראים לו מוות חשוב לחיים.
כאילו, היה לי פה עוד ציטוט שרציתי להגיד. הנה. זה ציטוט של אבינום רכס, שהוא נוירו, כזה שמטפל במוח, והוא נשיא האגודה של הזה בארץ, והוא אמר, כולנו מבינים שמוות הוא חלק בסיסי של החיים, אבל הרופאים עובדים באיזשהו רפלקס שאומר שאם החולה שלי מת, אז אני לא רופא טוב. ולפעמים נדמה שהרופאים או חלקם לפחות מנסים לנצח את עצם המוות. אז דיברת מקודם באמת על זה שאתם כמשפחה החלטתם לתת לאבא שלך מנה של מורפיום ש...
מינון מסוים של מורפיום שלפי הרופאים... יש סיכוי שהוא לא יתעורר, ככה הציגו את זה. ואני רק אגיד למאזינים ש... כן, לצערי, הדבר הזה לא נחשב חוקי בארץ. זה משהו שלא אמורים להציע, זה משהו שרופאים ואחים אין להם שמירה חוקתית, והם לגמרי יכולים להניש ולהיכנס לכלא בגלל זה.
זהו, אז אני ממש חושב שזה... כאילו יוצא מהציטוט שגם באיזשהו מקום זה לא חוקי, אבל גם באיזשהו מקום הנטייה שלנו כאילו להתכחש למוות היא באמצעות, אם אני רופא, אז אני לא יכול לתת למישהו אחר למות, כי אם אני נותן נכון. למישהו אחר למות, אז אני כאילו...
אז אני עשיתי דאז עבודה באמת על המתת חסד בעזרת מורפיום. ובחקר של העבודה הזאת גיליתי מחקר שמראה שרוב הרופאים מאמינים בנתינת מורפיום, בהמתת חסד, אבל רובם של האחוז הזה, אני לא זוכרת בדיוק, לא יסכימו לתת את הדיאגנוזה המלאה למטופל, למען שמירת האמונה שלו שהוא יצליח לצאת מזה.
למענו או למענם?
זו שאלה מאוד טובה. כאילו זה היה באמת מחקר אנונימי. אני חושבת, והם תיארו את זה, כביכול למען המטופל, כדי לשמר את האמונה שלו. אבל אני נורא מאמינה שזה מושתת על הפחד שלנו ממוות. כאילו
אם אני מקבל את העובדה שיכול להיות מצב שבו מישהו מקבל את המוות, ואני כאילו או עוזר לו, או מקבל את זה שהוא מקבל את המוות, אז בעצם, מה זה אומר עליי? שאני אולי יכול להגיע לאיזשהו מצב שאני אגיד מספיק.
מה זאת אומרת?
כאילו, אם אני רופא עכשיו, ואני רואה שהמצב של בן אדם לא טוב, או שבן אדם אומר לי את זה ואני אומר לו, אוקיי, אז אני מאפשר לך את הדבר הזה, אז זה פותח אצלי גם איזה משהו בהבנה שלי, שגם אני יכול להגיע מתישהו לאיזה מצב, שבו אני אומר, כאילו, סבלתי מספיק, אני רוצה למות. שזה מפחיד, כי...
כי זה פתאום נותן לך בחירה?
אני חושב שקודם כל זה מפגיש אותי עם העובדה שאני הולך למות מתישהו. שאני חושב שרוב האנשים לא מסתכלים על הדבר הזה של כאילו... את יודעת, אני באיזשהו מקום מאמין שרוב האנשים קודם כל לא מתעסקים בזה במהלך היום שלהם שזה הגיוני. אבל הם לא מתעסקים בזה ברמה של, מדחיקים את זה ברמה של אנשים חיים בעולם הזה בחוסר מודעות לזה שהם הולכים למות.
או שמישהו הולך למות, חס וחלילה.
או שמישהו הולך למות, כן.
ולנקוש בכל מקום ורק בריאות.
כן.
ואנשים שיכולים לשמוע אפצ'י ולהיכנס לחרדות וכאב ראש ולהיכנס לחרדות. זה משהו ש... יש לו כובד מאוד רגשי. במיוחד בא לי להגיד, במדינה פוסט-טראומטית כמו שלנו, שאנשים מתים אל המין ועל שמאל בלי קשר למצב הבריאותי שלהם.
ואולי גם בתקופה שבה אנחנו חיים, שאולי הערך שמקדשים אותו יותר מהכל הוא ערך החיים. כאילו יכולים לצאת למלחמה בשם זה שהרגו מישהו מהצד שלנו, צד אחר. אז אני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד מוטבע בתרבות, ואולי דווקא הקבלה של זה, של באיזשהו מקום, כאילו, אף אחד לא הולך לצאת מפה בחיים, כאילו.
אני חושבת שאחד הדברים שדוקטור קובלר רוס באמת פתחה את העיניים שלי, זה ההשפעות של הפחדים והחרדות האלה.
את לא שותה מהבירה שלך. את לא בקצב.
לא, ממש לא.
יש עוד אחת, את יודעת.
נראה לך שאני אשתה שתיים ביום?
ביום? מה זה? את יכולה לשתות שתיים בשעה, אני ראיתי אותך כבר במצבים.
לא שתיתי בירה כמה חודשים.
אנחנו דיברנו על זה שהלך תקופה של התמכרות קלה.
כן, זה מתי שגיליתי את הגינס. יש טיפול פוליאטיבי שבארץ לא באמת מכירים אותו יותר בחול, שזה נכון כמו שיש טיפול גריאטרי של לתמוך באנשים כאילו סקנים או לא רק סקנים או חולים שהם לא באמת מצליחים לתפעל, כאילו לתמוך בהם עד שהם יעזבו. אז טיפול פוליאטיבי זה טיפול שעוזר לאנשים למות. ואחד הדברים שדוקטור קובלר רוס עושה, והיא נורא מאמינה בו, זה להביא את האנשים למות בבתים שלהם, עם המשפחות שלהם, במרחב שהם מסוגלים, שהם מרגישים איזושהי שליטה ואיזושהי אפשרות בחירה.
אולי גם איזושהי אפשרות לסגור את הסיפור.
בטח. אתה יודע, לפעמים זה נורא מצחיק שיש לנו הרי, שאנחנו נכנסים לבית חולים, אין לך קונוטציה של רפואה.
אוקיי.
יש לך קונוטציה של מוות. לפחות מהחוויה שלי, גם בלי קשר לחוויות מבתי חולים שלי. אתה מגיע למקום ואתה יודע שאנשים באים למות פה. כאילו לא כולם יצאו מפה ב- ב- בסק, אבל אנשים באים למות פה. ואחד הדברים שדוקטור קובלרוס הזכירה לי והראתה לי, שכל עוד אנחנו לא נדבר על המוות, כל עוד אנחנו לא נדבר על האפשרות הזאת שזה הולך לקרות, לך או למישהו אחר, לא יהיה לך אפשרות להתעסק בזה, לא יהיה לך, אתה יחליטו בשבילך. אבא שלי מת בבית חולים, בפוקס, היה לנו כאילו מקום טוב וזה, והיינו יכולים להיות כל המשפחה שם, אחרי שעות הפעילות, ונתנו לנו חדר פרטי ועניינים. אני לא הייתי מאחלת לאף אחד בחיים האלה למות בבית חולים, בחדר משותף, שרק שעות מסוימות אתה יכול לראות את האנשים שאוהבים אותך ואתה אוהב אותם, שיש צוות שעובד כל כך הרבה שעות, ואין מה לעשות, הנגישות והחום היא לא כמו של המשפחה שלך. וזה משהו שהוא עצוב עבורי.
שלא נדבר על זה, זה שבקורונה היה מצבים שבהם אנשים בכלל לא יכלו להיות בחדר עם האהובים שלהם, בגלל ש...
בידוד.
כן, כאילו שאנשים מתו פשוט לבד.
אנשים מתו ולא היה אפשרות לגעת בהם פעם אחרונה.
כן.
לחבק אותם פעם אחרונה.
מטורף. מטורף.
זה באמת, הקורונה באופן כללי היא מאוד זעזעה כל כך את כל העולם, והיא מאוד דחפה את חרדת המוות שלנו, כאילו.
זה נראה לי נושא שלם שאפשר לדבר עליו בפרק מיוחד, לעשות ספיישל על זה. אבל בא לי לקחת השיחה טיפה לכיוון אחר, ולשאול אותך, כאילו מהחוויה שלי, יש לי אנשים בחיים שהם קרובים יותר או פחות, שנפטר להם דמות משמעותית בחיים, ואני לא מוצא את הדרך לדבר איתם על הדבר הזה, אני מרגיש שיש איזושהי, לא יודע, היא מבוכה או הימנעות, או לא יודע איך להגדיר את זה במילה אחת, אבל בא לי לשאול אותך, כאילו מהחוויה שלך, קודם כל, אני מכיר אותך, אז אני יודע שאת אוהבת לדבר על הדבר הזה, אבל האם היה איזשהו שלב שבו הרגשת יותר בנוח להתחיל לדבר על הדבר הזה? האם מלכתחילה הרגשת בנוח? איך נכון לגשת לדבר הזה? האם עצם זה שאנחנו, שזה איזשהו טבו לדבר עם בן אדם שנפטר לו מישהו קרוב, אני חושב על הבן אדם שנפטר לו, האם זה משהו שהוא נטו נובע מהחשש, או שיש בזה איזשהו משהו שאת כאילו מתחברת אליו, שאולי לא נכון להציף את זה אצל הבן אדם, או שאולי כן נכון לדבר על זה? הבנת את השאלה?
כן. רגע...
מעכלת אותה?
כן, היא מעניינת אותי.
אוי, איזה כיף.
אז קודם כל, אחד הסיבות למה אני כל כך אוהבת לדבר על מוות ואובדן.
את מרגישה נציגה של הקהילה?
לא. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני מרגישה שאני כל כך אוהבת, וזה כל כך נעים לי לדבר על הדברים האלה, בגלל שהמון זמן התביישתי בזה. בגלל שהמון זמן נתתי לזה להגדיר את עצמי ולחשוב שזה מראה שאני חלשה ומסכנה, כי גם החוויה שלי הייתה בדיוק כמו שתיארת, כאילו אתה לא יודע איך לגשת לזה, ואתה לא יודע איך להגיד את זה לאנשים, ואתה לא יודע איך הם יחוו את זה. אני חוויתי המון תגובות, אני חוויתי בין תגובה להתעלמות מוחלטת ממה שאמרתי, ושינוי שיחה, לבין, בדיוק גם אני עברתי פרדה מאוד קשה מבן זוג, או משאלות יותר מדי אישיות, וחיבוקים מאוד אישיים, ומשהו שרגיש לי מאוד מזויף, כאילו בן אדם ישר רצה לבוא ולטפל בי, ולא הייתה בקשה כזאת. מה הייתה השאלה עוד פעם?
האם את חושבת...
תחות שלוק בירה.
כן, לאט לאט. כאילו, כשאני כתבתי את הפואטרי, אז כתבתי כזה בהתחלה המשפט הראשון זה כזה, זה בדרך כלל מתחיל ב, אני משתתף בצערך, ושם זה נגמר. כזה שאף אחד לא באמת רוצה להיכנס לעומק של הדבר. ואפשר להסתכל כאילו על זה מנקודת מבט של הבן אדם עצמו חושש מהדבר, או חושש מאיך הבן אדם שמולו יגיב. אבל כאילו באיזשהו מקום אני גם חושב שזה כן חשוב, לדבר על החוויה הזאת שהיא קיימת, ומעניין אותי החוויה שלך מתוך הצד השני. הבן אדם שחווה את האובדן, אז אולי איך כן נכון לגשת לדבר הזה, האם נכון, האם צריך איזשהו פרק של זמן, נגיד שעשיתי את התחקיר, אז דיברתי עם חברה שלך, והיא אמרה לי שדווקא בימים הראשונים, או בחודשים הראשונים, אין בכלל טעם להיכנס לדבר הזה, כי הבן אדם עצמו עוד בכלל לא מעכל את הדבר.
כן, זה בעיקר הצפה. כן. שוב, כמו שאמרתי, אתה לא יודע אם להיות עצוב, אם להיות שמח, אם לתכנן תוכניות, אם לעצור, כאילו הכל מאוד אמורפי.
לא יודע, אותי זה פשוט כזה קצת משהו בזה פשוט מעצבן אותי. כאילו שלא מדברים על זה, כאילו למה שאני לא אבוא לבן אדם שחווה את האובדן הזה, ובאמת הלב יוצא, אז כאילו בא לי לדבר, ובא לי שהוא ישתף, ובא לי להיחשף לחוויה הזאת, ואני לא רוצה להיות במקום של חשש, או של בושה, או של
אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה לא בכך קשור לאבל ואובדן. אני חושבת שזה בעיקר קשור לכאב. כי אני אקח דוגמה נגיד של נפגעות ונפגעים של פגיעה מינית. יצא לי בחיי שדיברתי עם נשים והם זרקו את זה באמצע שיחה. ולא ידעתי איך להתמודד, ולא ידעתי מה לשאול, ולא ידעתי האם לשאול. יש לנו איזשהו קושי בתור בני אדם לא לדעת איך הבן אדם השני חווה כאב. כאילו התמודדות שלי איך שאני חווה כאב, ושוב אני כרגע נמצאת במקום בחיים שלי שאני לא מהדרת כאב, אבל אני אוהבת לתת לו מקום. גם בעקבות האובדן וגם בעקבות המון דברים, אני מרגישה, או לפחות אחת המטרות שלי בחיים זה לא לפחד מהכאב הזה. אז אני מאוד מנסה להיות פתוחה כלפיו. כאשר אני פוגשת אנשים עם כאב מטורף, אני אחד הדברים שאני הכי צריכה להבין, שזה לא קשור אליי. וכל הלא ידוע וכל המחשבות שאני לא יודעת איך הבן אדם הזה אוכל, בעיניי זה פשוט לשאול. יצא לי שאנשים שאלו אותי האם הם יכולים לשאול, או איך לשאול, או האם זה בסדר, ונכנסו לפסים כאלה ואחרים. אני חושבת שאם השאלה שלך הייתה איך כדאי לגשת לזה, זה פשוט לשאול את הבן אדם השני איך הוא היה רוצה לדבר על זה.
או האם הוא היה רוצה.
נכון.
כאילו
ו
כן, כן.
את זה, לצערי, אנשים שלא חוו כאב או אובדן, או לשמחתם, אני לא יודעת, קשה להם להגיע לשם, אבל הומור. כאילו כל האנשים אי פעם שדיברתי איתם על כאב שלי, או שחלקו איתי כאב, היה כמויות של הומור בשיחה, ולא בקטע של הכחשה, בקטע של זה חלק מזה. והדיבור על המוות והדיבור על הכאב, בעיניי לא צריך להיות כזה כבד. כי יש באמת כובד מאוד רגשי והמון חשש והמון פחד, כי אתה יודע, באופן כללי, כשאני מדברת עם מישהו על איזשהו בור או כאב או חוסר בחיים שלו, ואני אראה עכשיו בעיניים שלו שכואב לו, שהוא בוכה, שהוא מתגעגע, whatever, אני ישר אחשוב שזה בגללי.
אולי, ויכול להיות גם שאת תחשבי כזה, שזה שנייה איזשהו מקום שהוא מאוד מאמת את הבן אדם, אז אני כאילו, לא יודע, את אומרת הומור. אני חושב שזה קל להגיד, כי אם אני כאילו אשאל אותך ואני לא מכיר אותך, ותספרי לי על זה שאבא שלך נפטר, ואני אזרוק לך איזה, הדבר הראשון שאני אעשה זה אזרוק לך איזה בדיחה שחורה, או אסתלבט על הדבר הזה, זה יכול להיות כאילו קצת לא קול, את לא חושבת?
תראה, הדבר ראשון, אולי לא, כי את עדיין לא מכיר אותי. את זה אני יכולה לקבל. אבל נגיד שאני מאוד חצופה, כשאני פוגשת מישהו ש
אני יכול לאשר.
שאני חצופה. פאק איתה בשלימת, מותר לי הכל. כשאני פוגשת מישהו שבמקרה עלה בשיחה שמישהו מהחיים הקרובים נפטר, זה ישר כזה במין חיוך מאוד כזה, מה? מי מת? מתי? כאילו מאוד ילדי כזה, מאוד התרגשותי, מאוד איזה כיף שאפשר לדבר, מאוד כליל, ואפילו קצת פוק, כאילו קצת לעצבן את הבן אדם השני. כי באמת יש כל כך הרבה כובד של איך לגשת והאם לגשת. פשוט לשאול, ופשוט להבין כאילו הנרמול של הדבר הזה, הקטע הזה שזה... זה קורה לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים חוו את זה. כל כך הרבה אנשים מתו בעולם הזה.
כן, כאילו כל כך הרבה, כאילו כמעט כל בן אדם אני חושב שחווה איזשהו משהו כזה, ובכל זאת זה עדיין טבו. בגלל זה אני גם חושב שזה חשוב שאנחנו מדברים על זה, ואני גם כן חושב שכאילו ככל שאנחנו מתקדמים בציר הזמן של האנושות, אז כאילו יש פחות ופחות דברים ש... כאילו יש יותר דברים שיכולים לדבר עליהם בצורה נורמלית כזה. אני אשתף אותך שהיום ישבתי באיזה בית קפה, ועשיתי איזה סמינריון שאני צריך לעשות ללימודים, ואז חבר הצטרף אליי והתחלנו לדבר על הפודקאסט. ואז אמרתי לו שבאיזשהו שלב כאילו יגמרו לי החברים, ואני אצטרך להביא אנשים שאני לא מכיר, ולהתחיל לגעת בנושאים שאין לי נגיעה אליהם. ומה אני מתכוון שאין לי נגיעה אליהם? זה לא שיש לי נגיעה למוות, אבל זה נושא שאני לומד עליו, שהוא איכשהו מתמשק עם...
שאתה מרגיש בנוח לדבר
עליו. שאני מרגיש בנוח לדבר עליו, שאני מכיר פחות יותר את המעטפת, שהוא איכשהו מתקשר לי לפסיכולוגיה, או למזרח אסיה שאני לומד. ולא יודע, ואז דיברנו כזה על... נגיד אם אני אביא בן אדם שהוא הומו לדבר, אז כאילו זה ממש מפחיתי, כי... אני לא יודע בכלל איך לגשת לנושא, ומה לשאול, וכזה, זה הרבה יותר נושא נפיץ מבחינתי, כי אני לא יודע איך לגשת עליו, ואני גם לא מכיר את העולם.
אני חושבת שזה למה אני כל כך אוהבת את הפודקאסט שלך. כי אתה...
איזה פרק הכי אהבת?
לא שמעתי אף אחד. בסדר, אני אוהבת הרעיון.
הרעיון.
ואני שמעת אותך מדבר על הדברים האלה, ואני רואה אותך בזמן שאנחנו בשיעור חוקר כאילו לפודקאסט. אבל יש בך סקרנות או חוש צדק כלשהו, אני לא יודעת מה זה, שמעוניין להנגיש את הטבו הזה, שיש את המקום שבאמת אתה מרגיש שנפיץ, אתה לא יודע איך לגשת, אבל מעניין אותך לדעת איך תעשה את זה.
כן, ואני חייב להגיע לשם. אני יודע שאני אעשה מלא טעויות בדרך, אבל אני אגיע לשם. אני בדרכים פתלתלות, אני אגיע לשם.
רק בדרכים כאלה.
טוב, טוב. אנחנו רוצה נקליל קצת השיחה?
בטח.
מה את רוצה לדבר? יש לך רעיון או שאת רוצה שנתקדם לפינה? את לא מכירה, אבל יש פינה סיום.
רגע.
כן.
יש משהו שהתחלנו להגיד ועברנו עליו.
אוקיי.
זה מה ש...
תקרבי טיפה את המיקרופון.
שמה שדוקטור קובלר רוס אמרה על הדיכאון.
אני רק אוסיף לפני שאת אומרת על הדיכאון, שעל השלב של הקבלה, אז מה כתבתי לי פה? ויתור של המאבק נגד הגורל, הפסקה של מסע ומתן וחשבונות עם העבר ועם הסביבה, תשישות וצורך בהרבה מנוחה, וחשוב להבדיל בין קניעה וייאוש לבין השלמה וקבלה. שלפעמים זה כזה יכול לראות דומה.
נכון.
כן, מה רצית להגיד?
בוא אני רגע אגיד לך משפט אחר.
בוא רגע אני אשיח את דעתך. תדבר על דיכאון.
כן, כיף. שהיא באה ואומרת שאחד הדברים שאפשר, שכדאי לעשות במצבים כאלה, זה פחות לשנות ולהזיז, ופשוט יותר להקשיב לבן אדם. זה אחד השלבים שיותר... סליחה. אחד השלבים שהיא שמה עליו יותר דגש, וככה גם אני בחיים. את המקום של העתה, את המקום של לפני הקבלה, להרגיש את התחושה של החוסר מסוגלות הזאת, ובקטע מאוד 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 קשה לא לצאת משם. לא בגלל שהדיכאון כל כך קשה ואי אפשר לצאת ולשום דבר אין משמעות ובלה בלה בלה בלה. אלא כי אחד הדרכים שאנחנו יכולים באמת לקחת חלק בחיים האלה, זה רק דרך העתה הזאת, רק דרך העצירה הזאת. וזה משהו שבאופן כללי באובדנים אנשים לא קולטים את זה. בדיוק ראיתי גם, שלחו לי מרצאה בטד ודיברו שם על זה שאנשים, כאילו שלאנשים נולד ילד, אז הם יחגגו יום הולדת ראשונה, שנייה, שלישית, כאילו חוגגים יום הולדת. אבל שלמישהו מת מישהו שקרה איזשהו אובדן, אז זה מישהי שברה איזה שתי הפלות, אבא שלמת, בן הזוג שלמת בשנה, זה כאילו.
לא נעים.
כן. אז היא מדברת על זה שכאילו אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אנשים כאילו לא יבואו וגידו, מה, לא המשכת הלאה? כאילו כשמישהו נולד, אתה לא תבוא ביום הולדת ארבע של חברה, של הבת של חברה טובה שלך, ותגיד, מה, את עדיין חוגגת? את בסדר? כי צריכה תמיכה? זה משהו שאנחנו לא מאפשרים לעצמם, אנחנו תמיד חושבים שצריך לעבור הלאה, ואחד השלבים בדיכאון זה כאילו להבין שרגע אנחנו לא צריכים ללכת לשום מקום, ואנחנו לא צריכים להתגבר על שום דבר, ואנחנו לא צריכים, כי אני חושבת שוב, זה העניין הזה של ההפשרה לפני הגלד.
את יודעת, כאילו אני מתנצל שאני עוד פה מקביל לזה לפרידה מבת זוג.
בכיף.
אבל אני מהפרידה הראשונה שלי לקח לי הרבה זמן להתאושש. לא יודע אם להגיד לך שנה או שנתיים או יותר.
אני בסימן השמונה שנים.
את אבל, את יודעת, תחזקת את, את הדבר. וכאילו, אני באמת הרגשתי איזושהי בושה לגבי זה שאני צריך להתקדם. ואני זוכר שלפני כמה שנים יצא לי לשבת עם חבר שהוא גם נפרד מהבת זוג שלו, וגם עברה איזה שנה אחרי שהוא נפרד, והוא התחיל לדבר על זה, ואמרתי לו, אחי, כאילו, אתה יכול לדבר איתי על זה כמה שאתה רוצה, ואני יודע שלפעמים זה כאילו מרגיש מהסביבה שצריך להתגבר, וצריך להתקדם, וצריך לשחרר, ווואלה, לא יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל איתי תמיד תרגיש חופשי לדבר, וזה לגיטימי לגמרי, ואני ממש זוכר אותו, דומע לי מול הפנים, וכאילו, איזה משחרר זה להבין שזה בסדר. כאילו, זה בסדר שאני עדיין מתעסק במשהו שקרה לפני שנה או שנתיים או כמה שנים. כאילו, זה הכי בסדר בעולם, לא?
אני לא יכולה להסכים איתך יותר. שאלת אותי, כששאלת אותי על השלבים, שאלת אותי אם עברתי בהם ולא, לרגע חשבתי ששאלת אותי האם כבר עברתי אותם. ואני בתחושה שלי, הדברים זה לא כאילו כמה חמישה השלבים יש, זה לא שקורה השלבים, ואז זהו קבלה, נירוונה, whatever.
יש כזה הילה מלמעלה ו...
כן. מתחילה ללוות אנשים למוות. זה משהו חוזר. כאילו, השלבים האלה חוזרים כל כמה זמן. כאילו, זה משהו מאוד, כאילו, הגעתי לקבלה ואני אלך לכעס, ופתאום אני אלך עוד פעם ל... איך קראו לזה? מיקוח?
כן.
וזה משהו שהוא כל הזמן חוזר, ובאמת, תאהבתי בך עכשיו עוד יותר על המקום הזה באמת של אפשר לבן אדם שלא משנה כמה זמן עובר, אנחנו כל פעם חוזרים לאותם מקומות.
לא, אבל כאילו יש דדליין, באיזשהו שלב אתה צריך להתגבר כאילו ולהמשיך עם החיים שלך חלס.
אז בדיוק הרצאה שראיתי בטד, היא נורא מדברת על הקטע הזה.
סתם זה היה בצחוק, זה היה בצחוק.
אתה שוכח עם מי אתה מדבר, אבל...
לא, אבל את יודעת, יש אנשים שמקשיבים לנו.
כן, אבל זה לא... אתה שוכח שכל דבר שתגיד לי, אני... יהיה לי מה להגיד.
כן, שמעת את הרצאה בטד.
רגע, קשב. שמעתי הרצאה בטד. לא יודעת, ברח לי.
לא נורא. אם זה יחזור לך באיזשהו שלב, את יכולה...
בשתיים בלילה לשלוח לך הודעה.
כן, אם זה יקרה בדקות הקרובות, את אפילו יכולה להגיד את זה. כן.
היא באה ואומרת ש... היא אחר כך מצאה בעל ועניינים וכאלה, והבינה ש...
היא נפטר לה בעלה.
נפטר בעלה, נפטר אבא שלה, עברה שתי הפעלות. אחרי כמה שנים היא מצאה גבר חדש, נולד להם ילדים, עניינים, כאילו גם קריירה, היא מה שנקרא התגברה.
אוקיי.
ואחד הדברים הכי חשובים שהיא אמרה, שהיא הצהירה לכולם להבין, שזה לא שהיא התגברה הלאה. זה יחד איתו, יחד עם בעלה המנוח, יחד... היא לא באיזשהו שלב שמה אותו מאחורה והמשיכה ממנו. היא מדברת עליו, עבר אני חושבת את זה באמת כמה שנים, לא זוכרת, היא מדברת עליו בהווה. זה משהו שקורה עכשיו, ההוויה שלו עדיין איתי, עדיין משפיעה עליי, אני עדיין... היא עדיין אחת הסיבות למה אני מי שאני ונמצאת איפה שאני. וזה עוד יותר לי, זה מאוד עשה, זה מאוד... הרפא אותי, לא יודעת איך לתאר את זה, לשחרר את האשמה, שאני לא צריכה עכשיו לנתק את הבן זוג, או את אבא, או כל אובדן אחר, גם איבדתי חברות, כאילו לא למוות, אבל כל אובדן שחוויתי בחיים, זה לא משהו שהיה ונגמר. הוא כל הזמן פה. ואני יכולה להגיד שגם עכשיו, אם אני אשאל אותך על האקסיט הראשונה שלך, אתה עדיין תדבר איתי מאיזשהו מקום רגשי שעדיין מעכל את החוויה הזאת. פשוט לא ברמה שזה השפיע עליך לפני ככה וככה שנים.
כן, אני גם חושב שכל פעם שאובדן כזה קורה, אולי העוצמה היא טיפה יורדת, אבל זה אותו כאב. כאילו כל פעם שאתה נפרד מבן אדם בחיים שלך, אני זוכר את עצמי כזה, כל פעם שנגיד נפרעתי מחברה, אז אני כזה, זה עוד פעם, זה לא, כאילו זה לא מפסיק, זה תמיד כואב. אולי בצורה אחרת, אולי קצת פחות, אבל זה תמיד כואב. טוב, אז בוא נעשה חיוך עכשיו.
כי עד עכשיו בכינו.
עכשיו בכינו. ואנחנו נתקדם לקראת... סוף הפרק שלנו, כי אנחנו מגיעים לפינה שלנו.
וואי, אני ממש מתבאסת, ממש כיף לי פה.
כן, אני גם תמיד שואל כזה, כיף לך? כיף לך? את נהנית בפודקאסט.
וואי, לגמרי, לשבת בבית עם מיקרופון, כוס בירה.
נחמד. אפילו עוד לא גלגלת לעצמך את הפייסל.
זה כבר אומר משהו.
נכון.
ובנוסף לזה, באמת המרחב של... כאילו לדבר על הדברים האלה, בשיח מאוד נעים.
כן, כיף.
כיף, חיוך.
לפני שנגיע לפינה, אנחנו ככה, כל פעם אני מביא אותה ולוקח
כן,
אותה.
כן, אבל אני...
אני מרים לך ולוקח אותה. יש אולי עוד איזה משהו שככה, שעולה לך מהנושא, שבא לך להגיד, שחשוב לך להעלות למודעות, שאני אערף.
אולי אני רוצה להגיד קודם כל שזה ממש כיף למי שמקשיב לפודקאסט הזה, כי לפי דעתי לא כולם באמת ימשיכו לשמוע את כל הפודקאסט אחרי שהם הבינו מה הנושא.
רק האמיצים איתנו פה עכשיו.
Welcome to hell.
כל מי שרוצה לגלות את האמת שמה רואה את הבור. אז קודם כל, כל הכבוד לכם.
וואו, ממש, אתם סקרנים, וזה מה שמדהים, הסקרנות הזאת, ובא לי גם להגיד שזה בסדר שלא יודעים איך לגשת לדברים האלה, וזה בסדר שלפעמים זה מפחיד אותנו, וזה בסדר לרצות לתמוך במישהו ולא לדעת איך, או להתרחק ממישהו במצב הזה ולא לדעת איך. וזה מסוג הדברים שהחיים מפילים עלינו, וזה פשוט אחד מהדברים האלה, ובא לי לנרמל את זה, ובא לי, היה לי סיטואציה מאוד קשה, אני חושבת זה היה שנה שעברה, שהייתי במכללה, ועלה לי רגע, עלה לי אבא שלי, ועלה לי קשיים, ופשוט בכיתי אותו, ממש, 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 גם אחרי 6-7 שנים תמיד יבוא כל כמה זמן ויהיה לי את ההתקף געגוע וכאב אליו. ואני הולכת במכללה. ואני, זה, לא הצלחתי, לא ידעתי מה לעשות עם זה, כי יש לי פה את החברים האלה ופה את החברים האלה, ואני מאוד אוהבת, ואני יודעת שאם אני עכשיו אבקש חיבוק ממישהו, אני אקבל אותו. אבל הרגשתי עדיין מעין אשמה שאת הדבר הגדול הזה, יחד עם כל הדיבורים היפים שלי פה, שאת עדיין את הדבר הגדול הזה, אני מפחדת להנגיש אותו למישהו אחר, מהחשש שהוא יקום וילך. ואני שמחה שכאילו הפודקאסט הזה כן עוזר בהנגשה הזאת.
יאללה, אמן. אמן. טוב, אנחנו מתקדמים לחיים. עכשיו לחיים. אנחנו מתקדמים עכשיו לפינה שלנו. זהו, אנחנו מגיעים אליה ממש עכשיו. הפינה שלנו נקראת פינת הפדיחה. אני חפרתי בעברך. והבאתי משם הפדיחה.
יואו, נו, זה מחבריי.
תגרום לך להפוך להיות אדומה.
שמה תגרום?
תגרום לך להפוך להיות אדומה.
אני כבר אדומה.
אני רואה, אני רואה. טוב, אז את מוכנה לזה?
אתם מוכנים לזה?
מוכנים.
יאללה, חשיפה.
טוב, אז כשאת היית בת 8, היו לך 3 פתמות. סתם. אוקיי, אז אמרנו...
האמנתי לך לרגע.
טוב, אז ככה. אז את אמרנו באמת אחרי שאבא שלך נפטר, אז את טסת להודו עם חברה. פגשת אותה שמה, ואתם הלכתם לכן לישון באיזה גסט האוס, בקסול, ליד קסול, סליחה.
ליד קסול.
ובאמצע הלילה התעוררתן מבכי. עכשיו, של מי היה הבכי? הבכי היה שלא אחר מבעל הגסט האוס, שבחה לכם שכואבת לו הבטן, ושהוא רוצה לישון איתכם, ואחרי תחנונים אין סוף, מה שקרה זה ששלושתכן ישנתן ביחד באותה מיטה כל הלילה.
לא, ממש לא.
סתם, אני הייתי חייב לסיים את הפדיחה הזאת כאילו מצחיקה, כי...
האמת היא, אני לא יודעת אם זה נחשב פדיחה אפילו.
אין לי משהו יותר טוב מזה.
זהו, אני כזה, איזה פדיחות שלי מצוירות לאנשים אחרים, אף אחד לא יודע כלום.
יש לך עוד פדיחה, אני רוצה לספר.
לא ברגע, לא on top of my head, אבל זאת חוויה מאוד מעניינת, באמת הבחור הזה, זה היינו אני ועוד חברה, טיילנו לבד, היינו בגסס לבד, ובן אדם פשוט דפק לנו על הדלת, אמר שהוא חולה, כאילו זה מקומות שאי אפשר להגיע אליהם עם רכב.
איפה זה היה? כי אני לא זוכרת את המקום שהיא אמרה לי.
אני לא חושבת שהיא זוכרת את
לא,
המקום.
לא, היא זכרה, היא אמרה לי איזשהו מקום, פשוט לא הצלחתי להבין מה היא אומרת, אז לא כתבתי את השם.
אני לא זוכרת, זה כפר ליד קסול.
כפר ליד קסול, בסדר.
כן, מה, שולחים אליו ברגל.
בסדר, בסדר.
משהו עם וו ושין.
בסדר, יופי.
כן, זה היה מאוד מטריד, אבל היה מאוד...
אבל היה... היה גם מצחיק.
זה הפדיחה שהבאת?
זה היה מה שיש לי, מה אני עושה? הייתי בתחקיר מוגבל. טוב, אז אנחנו נסיים.
זהו.
לא נשאר לי. את רוצה לדבר על עוד משהו? יש לך עוד איזה משהו in the top of your mind?
לא, אני באתי איזה, לפה.
עוד איזה הרצאה של טד.
כל הכישורים יהיו אחר כך, חברים.
טוב, אז אני רוצה להגיד לך, נועה סידי, הרבה תודה שבאת להתארח אצלי בפודקאסט. סתם שזה שכל האנשים שהגיעו עד עכשיו הרימו לג'חלון שלי, אז את יכולה לתת איזה הרמה לג'חלון כזה, לפני שאנחנו מסיימים.
ג'חלון הכי טעים בעמק.
אמן. אני רוצה להגיד תודה רבה ליותם קצור על הקריינות, לטונה על הביט פתיחה והסיום, ולגבריאלה זהבי אסה על הלוגו. אנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.
תודה רבה.
בואי בעוד תוכנית משעממת, איך שמים על כל אחד חותמת, לפעמים אני מרגיש שרק אני לא בתרדמת, מאמיצי תראי את מי החללית שלי חוסמת, בן אדם.